של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורח בלא אומץ לב וגבורת החיים, ויחם לבבם בקרבם. ומתוך שלא מצאו דרך סלולה איך להאיר באור הדעת על הרגש המשומר מימים היותר עתיקים וגם היותר טובים לעומתנו, לרומם את כל נקודותיו הפרטיות עד נקודת הגובה של השכל המתנשא, החופש והחוקר נתיבות עולם, החפץ לסולו את אורחו במדע החיים העומדת למעלה אפילו מן הרוממות המטאפיזית, על כן פנה לו אל הזלזול והשלילה, מכאב לב ומנפש מרה. זאת אומרת, הדור, אני חוזרת אחורה, על ידי מה שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם אז בלבבם, על ידי ההרגל, החינוך, המורשה. זאת אומרת, הדור מסתכל אחורה, וכל הדברים שנחשבים נורמליים, או טובים, או מקובלים, הוא מסתכל אחורה ואומר, רגע, מי אמר שזה הנורמלי והנכון והמקובל? אז מי אמר? ההרגל. ככה זה מדור לדור, הרגש. הרגש אולי ככה זה טבעי. זאת אומרת, מי שרגיל לראות מדורי דורות שאבא ואמא זה משפחה, זה הורים, בסדר? ולא אבא ואבא או אמא ואמא, או כל מיני צורות נוספות אחרות. אז מה הרגל? הוא אומר, כן, ככה זה מקובל. מה היה עד היום? על מה ידעתי עד היום? מה ראינו עד היום? מה ההורים שלי והסבא וסבתא שלי ראו עד היום? בסדר, את זה הם ראו. זה הרגל והמקובל. זה גם הרגשי. זאת אומרת, שוב, הרגש שלנו הוא ביחס למה שבאמת רגיל ומקובל. הרגע שלי כלפי אבא ואמא הוא משהו אחד, והרגע שהטבעי שלי כלפי אבא ואבא הוא משהו אחר. זה בא לי באופן טבעי. אז מסתכל אחורה ואומר, באמת, זה הסיבות. אבל, כמו שכבר אמרנו, זה לא מספק. אז מה אם זה מה שהיה מורגל עד היום? אז מה אם ברגש אוטומטי אני מרגיש כלפי זה חיוב וכלפי זה שלילה? אבל אולי זה לא נכון? אולי זה לא טוב מה שעשו עד היום? אולי לא רק זה טוב מה שעשו עד היום, יש עוד דברים טובים ונכונים. אולי יש עוד אמיתות, אולי יש עוד דרכים לייצר אהבה, לייצר משפחה, לייצר אני לא יודעת מה. אולי יש עוד דרכים שהן לא פחות טובות. ומי אמר שזה מה שאני מרגיש כלפי זה, אז מי אמר שהרגש שלי מכריע? יש רגש של מישהו אחר, הרגש של מישהו אחר הוא לא פחות חשוב מהרגש שלי. מישהו אחר מרגיש משהו אחר. סיפרו לנו, השבוע היה את הכנס השקה של החוברת שסיפרתי לכם עליה, של שוברות שוויון, אז סיפרה לנו נעמה, יושבת ראש, סיפרה על זה ש... שבחוגי... מה? שבחוגי... הרי בספורט זה עדיין היום מקובל שיש קבוצות נפרדות של גברים ושל נשים, נכון? בגלל שבעצם אם יבואו גברים להיות בקבוצת ההתחרו, גבר יתחרה עם אישה, אז כאילו יש סיכוי שהוא ינצח, כי המסת שריר שלו יותר גבוהה וכו' וכו'. אז לכן את זה עדיין מקבלים, אני לא יודעת כמה זה יחזיק מעמד, אבל זה עדיין מקובל, בסדר? אלא מה? שהתחילו להיות גברים שאומרים שהם מרגישים שהם נשים, או באמת עושים אפילו ניתוחים לשינוי מין, או כל מיני דברים כאלה, ואז היה על זה דיונים, והחליטו לקבל אותם לקבוצות להתחרות מול נשים. אבל מה קורה? מתחרים מול נשים ומה קורה? הם מנצחים, בסדר? אז זה לא באמת פייר, כן? אבל בגלל הפתיחות הזאת, אז זה מה שהיא סיפרה, שבאיזושהי קבוצה לא יתמה, כי היה דיון, האם באמת לתת הזדמנות שווה לגברים ולנשים, האם לערב גברים ונשים, והתקבלה החלטה סופית לא לאפשר את הדבר הזה. ופתחו חוג או קבוצה לא יתמה רק של נשים, אבל אז הגיע, סליחה, זה יותר מזה. המורה שארגנה את החוג או לא יתמה החליטה שהיא בתוך הקבוצה הזאת, בגלל שאמרו לה שאי אפשר לפתוח רק לנשים, לכתוב שזה רק לנשים, אז היא פתחה לנשים בהיריון, בסדר? היא פתחה חוג לנשים בהיריון, שזה זה, והגיע גבר ואמר לה, אבל אני מרגיש שאני בהיריון, אני חש ככה, בסדר? עכשיו אני לא יודעת... נכון, אני לא יודעת מה עשו עם זה, בסדר? שוב אני אומרת... אנשים, יש כאלה שבאמת מרגישים, אני מאמינה להם שהם מרגישים את זה, כאילו זה שינוי כל כך משמעותי בנפש. לא, לא, אני אומרת מבחינת ההרגשה, שהם מרגישים, בסדר? כל כך הכניסו להם לראש, לזה, שכן, הם מנסים להרגיש את זה, והם אומרים, ככה אני מרגיש. עכשיו, דרך אגב, זה לא באמת עוזר, בסדר? וגם היום יש תנועה חזרה בארצות הברית, יש כבר כאלה שטובעים את הרופאים שעשו להם ניתוחים. איך הסכמתם? כי איך הסכמתם לנו בגיל כזה צעיר? איך נתתם לנו? זה עכשיו בלתי יפי.
מה, שזה בעיית הרופאים?
כן, לא יודעת מי. נכון, נכון.
לא, אבל כאילו אני שואלת, מה גורם לבן אדם להגיד?
קודם כל יש בעיות, תראי, יש קלקולים בנפש, יש בעיות בנפש, יש מורכבויות. בכלל לא מחויב המציאות, אני אגיד לך מה, קודם כל אני לא יודעת להגיד בצורה חד משמעית, אבל מה שאני כן יודעת זה, שלא עלינו יש צרות כאלה בעולם, אבל זה מיעוט שבמיעוט שבמיעוט, קצה שבקצה שבקצה, וגם לרוב אפשר לטפל בזה, לרוב, אבל לא ב-100%. אבל האחוז הכל כך קטן, שבאמת זה אמיתי, ובאמת לא מצליח לטפל בזה, זה באמת אחוז מזערי, מסכנים, כן, ליבי יוצא אליהם, אבל הם יצטרכו למצוא דרכים אחרות לחיות בחיים בעולם מתוקן. אבל בגלל שנותנים לזה כל כך הרבה פרסום, ומקום, ומעודדים את זה, כשהורים אומרים על ילד שלהם, ואני אומרת לכם שזה מוכר לחלוטין, על בנות ועל בנים, בגילאי גן, בסדר? שילדה משחקת יותר עם ילדים, שילד משחק יותר עם ילדות, שילד שיש לו, יש לי...
זה תכונות
אופי. רגע, זה לא, זה, א', זה נכון, כי בכל, שנייה, עוד מעט אני אגיד על זה, אבל קודם כל רוצה לסיים את זה, שהרבה פעמים קורה שילד שגדל עם יותר אחיות סביבו, ילדה שגדל עם יותר, בסדר, בכל מיני מצבים כאלה, או באמת קצת תכונת אופי, או כל מיני דברים כאלה, יכול להיות ילד שרוצה ללבוש סמלה, לדוגמה, בסדר? יכול להיות כל מיני דברים כאלה, וזה לא מראה על כלום. ומה קורה היום? בהרבה מקומות, כשקורה דבר כזה, אז הורים אומרים, זה מראה ככה וככה, אז בוא נעודד אותו לזה, בוא ניתן לו את המקום לזה, בוא נ... את מבינה? ואז אתה מפתח את המקום הזה. אחד. שתיים, ביחס למה שאת אמרת מקודם. אני חושבת שכבר אמרתי את זה, ואני אומרת את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם, ואני אגיד את זה עוד הרבה פעמים כשניכנס גם לנושא עצמו של הפרוגרסיה. בכל אדם באמת יש את כל התכונות. זאת אומרת, בכל אישה, יש גם את המקומות הקצת יותר גבריים שלה. בכל גבר יש את המקומות היותר נשיים שלו. בסדר? והתורה גם מדברת על זה, ובזוהר יש על זה דברים, בסדר? ויש תקופות שהכוח הזה יותר חזק, ויש תקופות, בסדר? בכל אחד יש את זה. עכשיו, אז אם בתוכי, כאישה, הכוחות המרכזיים והשליטים והזה הם הנשיים, אבל יש גם קצת כוח גברי. אז אם אני יקפיד לדכא את הכוחות הנשיים, ולרומם את הכוחות הגברים, אז אני יותר ארגיש, את מבינה מה אני אומרת? עכשיו, את יכולה גם לראות הבדל בין הנשים. יש נשים שהן יותר נשיות והן נשים שהן קצת יותר, נכון? יש גברים שהן, כשאמרת על תכונות אופי, נכון? וזה לא בהכרח רע. זה לא גורם שהגבר הזה צריך להפסיק להיות גבר, זה לא גורם שהאישה הזאת צריכה להפסיק להיות אישה. עכשיו, לפעמים זה מפריע לבן אדם והוא רוצה, אישה רוצה קצת יותר לעדן את עצמה, בסדר. אז היא יכולה לעבוד על עצמה ויכולה לעשות כל מיני דברים. בסדר, ולפעמים לא. אין עם זה שום בעיה, יש בנו את הדברים האלה.
לא, אני כאילו שואלת מה קורה לבן
אדם
קצת שונה
מניתוח
של שינוי מין.
אז אני...
זה לא כאילו, אוקיי, אני קצת...
אז אני עוד פעם אני אומרת, אז זה בגלל... נכון, אבל בגלל שזה נהיה כל כך דבר...
פופולרי.
כן, ואין, ואפילו מראה לך דברים כל מיני כאלה, ומראש כנראה יש נטייה כזאת, ומראש יש מורכבות אולי נפשית, ומראש מצטרף הכל ביחד, וזה מגיע למקום הזה. זה מקום קצה, בואי, הרוב לא עושים ניתוחים, גם כאלה שטוענים כל מיני טענות, הרוב לא מגיעים למצב שהם עושים ניתוחים. זה קיים.
זה יקר.
טוב, יש עם זה כל מיני בעיות, את יודעת, בצהל היום עוזרים לממן דברים כאלה, יש עם זה בעיות.
מה?
שאלה גדולה וקשה. כי הם אומרים, זה בעיה בריאותית, אז נעזור לו. ואז כשאומרים להם, זה מחלת נפש, סליחה, אל תגדירו את זה ככה. אבל עוד פעם, זה נכון, אבל השאלה, רגע, אבל סליחה, אבל השאלה אם זה ניתן לטיפול או לא, השאלה מה הכמות של זה. השאלה אם זה נובע רק, בגיל ההתבגרות יש גם קצת בלבולים, בסדר? ולפעמים דווקא בגלל ההפרדה, אז הבלבולים האלה קצת מתחזקים. ואם מדברים על זה נכון ומטפלים בזה נכון, אז הרוב זה חוזר לגדר הרגיל והנורמלי שאנחנו, מה שאנחנו מגדירים. וכשאתה נותן לזה מאוד במה ומאוד זה וזה, אז כן, אז יש כאלה שנסחפים עם זה גם הלאה. ולפעמים אחר כך מצטערים על זה וחוזרים בהם וכל מיני. טוב, אני רוצה לחזור לדברים של הרב. אז אמרנו שההסתכלות אחורה, בעצם אנשים בדור מסתכלים אחורה ורואים שזה הרגיל. שלמה עושים את זה? כי זה הרגיל, כי זה היחס הרגשי שלי החיובי לזה. אבל בעצם זה לא מספק. בגלל שהיום אני לא מסתפקת בזה שככה ההורים שלי עשו וככה סבא וסבתא שלי עשו, אני רוצה להבין, אני רוצה להתחבר. אני רוצה להבין את הגודל שבזה. אני רוצה להתחבר לא רק כי אני רוצה שיהיה לי יותר קל, אלא כי אני רוצה להיות במקום יותר גבוה, יותר נכון, יותר אמיתי. אני רוצה לברר את החיים שלי, את הדרך שלי, בצורה עמוקה, בצורה אמיתית. אני רוצה לבחור בה, לא בגלל שההורים שלי עשו את זה, בגלל שההורים שלי גידלו אותי לזה. אני רוצה לבחור בדרך הזאת. אני רוצה לבחור במקום הזה. אז אם אני מסתכלת אחורה ורק זה התשובה, אז לא, אז כבר לא מקבלים את התשובה הזאת. ולכן, ולא מצא ידם להעמידו על ברורו מכל צדדיו. זאת אומרת, אם התשובות נשארות רק כי זה מה שנורמלי, כי זה מה שמקובל, כי זה מה שהיה, כי זה מה שיש, אז זה לא מספק. בסדר? אז מרגישים שזה לא, זה לא בא לבירור. ואז מגיע השלב אפילו עוד יותר קשה. בגלל שכל עוד אני אומרת, טוב, זה מה שהיה מקובל אצל ההורים שלי בדורות קודמים, הרגע שלי פועל לחיוב של זה, אבל זה לא מספק אותי. עוד מילא, אני לא רואה בזה רע, במה שההורים שלי גידלו אותי לזה. אלא זה לא מספק אותי זה שהם גידלו אותי לזה. אבל אני לא רואה בזה רע. אבל באיזשהו שלב, רגע, אני רוצה לצטט את זה, הם דומים שמצאו רק צדדים כהים של רגש בלא דעת, של פחדנות ומורך, בלא אומץ לב וגבורת החיים, ויחם לבבם בקרבם. זאת אומרת, אפילו רואים בזה את השלילה, רואים בזה, הם עושים את זה רק בגלל הפחד, בגלל הפחד לפרוץ, בגלל מורך לב, חוסר אומץ. זאת אומרת, מוצאים אפילו דברים כאילו לא טובים בזה. אז מה? אז בגלל בואו ניקח את זה לכיוון אחר. אז בגלל שדורות קודמים חיו בגלות ופחדו ואולי בצדק לבוא לארץ ישראל, אז גם אני צריך להישאר בגלות ולא לעלות לארץ ישראל? הפוך, נכון? היום אנחנו אומרים הפוך. כבר הרבה זמן אנחנו אומרים הפוך. צריך אומץ לב, לעלות לארץ ישראל, ליישב את ארץ ישראל. אז למה פה אני לא מסתפקת במה שהיה אצל ההורים שלי ואני רוצה... ההורים שלי, אני מתכוונת, כן, כל אחד והספציפי שלו, כן? לדורות קודמים. אז למה פה אני לא מסתפקת בזה? ואני רוצה צעדים נוספים קדימה, ואני רוצה אומץ וגבורה, ואני רוצה להבין ולהתחבר ולהתעמק, ופתאום בתחום אחר אומרים לי, לא, את זה תעשי כמו ההורים שלך והסבא וסבתא שלך. בזה לא, בזה כן, זה לא, לא, אז אני לא יכולה לקבל את זה. אני רוצה גם פה להתחבר ולהבין. ובהמשך, ומתוך שלא מצאו דרך סלולה, איך להעיר באור הדעת וכו', המשומר מימים עתיקים, בסדר, את מה שמשומר, לא מוצאים את האור והדעת, לרומם את כל הנקודות הפרטיות, עד נקודת הגובה וכו'. על כן פנה לו איזה לזלזול והשלילה, בסדר? ואז בעצם אומרים, אז יכול להיות שזה שטויות. אם זה רק בגלל שזה מה שהיה מקובל, ובמקום אחד אתם אומרים לי, תצעדי קדימה ובמקום אחד לא, בסדר? הרי מסתכלים על זה, על הקדמה, חבר'ה, אנחנו ב-2021, כמה אומרים את זה, נכון? מה, אנחנו לא, אתם מסתכלים בהסתכלות של אברהם אבינו, מה, אתם עושים צחוק? תתקדמו, בסדר? אז זה בעצם מה שהם אומרים, אומרים, רגע, אז הם מזלזלים במה שהיה קודם, ומקסימום במקרה הטוב מכבדים את מה שהיה קודם, אומרים, בסדר, אנחנו מבינים שזה מה שהתאים לפעם, אנחנו מבינים שהם לא יכלו לפרוץ יותר קדימה כביכול, אבל אנחנו כבר יכולים, אז למה שלא נפרוץ עוד שנייה? למה שנשאר מאחורה? תנו לי, אתם רוצים שאני אשאר שם? אתם רוצים לשכנע אותי? תנו לי תשובות של עומק, של גובה, תסבירו לי למה, תחברו אותי. אל תגידו לי כי זה מה שמקובל. אל תגידו לי כי זה מה שהיה עד היום, זה לא תשובה. גם עד היום לא היה חשמל, גם עד היום לא היה חיסונים, בסדר? גם עד היום לא היה אנטיביוטיקה. יש עוד דברים שלא היו. אז מה, אנחנו מפסיקים עם זה? אתם מכירים מישהו היום שחי בלי מקרר? לדוגמה, בסדר? שלא משתמש אף פעם במעלית? שלא זה, אז תחיו כמו פעם. אז כמו שבדברים אחרים אתם מתקדמים, בואו תתקדמו גם בזה, אפשר להבין את זה. כן. מצוין, אבל בעולם המחקר אתה מקבל תשובות גדולות, גבוהות. למה זה ככה?
אבל אתה לא יודע אם תבין למה כל אחד אמר מה שאומר.
בוודאי ש... בסדר, אז אתה סומך על כאלה שחקרו את זה, אבל עכשיו. אבל המחקר של עכשיו מסתמך על מה שהיה זה, ומסביר את זה, מוכיח את זה. אז בואי תסבירי לי ותוכיחי לי. אל תגידי לי רק בגלל שההורים, כמו שאת לא מסתפקת בתרופות סבתא, ואני בעד תרופות סבתא, בסדר? אני מנסה אותם כל זמן אפשרי, אבל אני גם מודעת למוגבלות שלהם. אם יש לי ילד עם דלקת ריאות, אני לא יודעת מה את, אני לא מסתפקת בתרופות סבתא. אני יודעת לתת לו אנטיביוטיקה. בסדר? רגע, קודם כל את צודקת. קודם כל את צודקת ב-100% שזה אחת התשובות שגם צריך לענות. שלא כל דבר אני צריכה לנסות בעצמי. אני לא חייבת לנסות סמים כדי להגיע למסקנה שהם רעים. אני יכולה ללמוד על זה ולקרוא את זה ולהבין שזה לא טוב, בלי להתנסות בעצמי, את צודקת. וכן, אין, באמת אין דבר כזה בן אדם שאת הכל הוא מנסה, שאת הכל הוא מבין עד הסוף וכו'. נכון. אבל בסך הכל, את כן רוצה להבין בסך הכל על מה זה מתבסס. בסדר? את כן רוצה, אז הם לא מבינים, אז הם לא מבינים, הם מסתכלים על התורה ועל כל מיני דברים שבתורה, והם לא מבינים על מה זה מתבסס. אין להם את האמונה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא נתן את התורה והתורה היא אמת. קודם כל את צודקת שלפעמים זה גם נכון, שלא בודקים עד הסוף. אבל עוד פעם אני גם אומרת שגם כאלה שבדקו, אבל התשובות היו תשובות רדודות, אז זה לא יכול לספק. וגם אני אומרת על הדברים הספציפיים עצמם. אני לא מבינה איך, אבל טוענים, בסדר, שיש קהילות כאילו דתיות למשל בתוך הלהט"ב, בסדר? עכשיו, אני לא מבינה איך, כי אם זה איסור דאורייתא, אז איך אתה יכול לקרוא לעצמך, בסדר? עכשיו אומרים, מה, את מצליחה לשמור תריה, גם את נופלת. נכון, אבל יש הבדל בין זה שאני נופלת, ואני יודעת שנפלתי, ואני מודה שנפלתי, ואני שואפת לתקן, ואני לא מכריזה לכולם. נפלתי, דיברתי לשון הרע, רק שנייה, בסדר? וזה לבין מישהו שאומר, אני בנקודה הזאת לא שומר, ובשאר אני קורא לעצמי דתי. זה נכון שיש עם זה בעייתיות, אבל בסוף רוצים להבין את העומק. ומה שהרב קוק טוען, שיש לנו עומק לתת. יש לנו, ובואו ניתן אותו. הוא אומר שהדברים האלה בעצם באו לבירור קודם כל של עצמנו, שגם אנחנו לא נסתפק רק בזה שזה היה מקובל. שגם אנחנו נברר לעצמנו ונעמיק, וגם ניתן את זה לדור הבא. עכשיו, את כל העומקים, אני כל הזמן נותנת פה דוגמאות של הלהט"ב, כי אולי זה הכי קל לתת מזה דוגמאות. אבל עזבי, בואי לא נדבר על זה, בואי נדבר על שבת, בסדר? בואי נדבר על אמונה, בכלל שבאמת מי אמר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בואי נדבר על אם ארץ ישראל שייכת לנו, למה שלא נלך למקום אחר. בסדר, על הרבה דברים אפשר לדבר, על שמיטה. בסדר, לא חסר על מה. ובואו ניתן את הגודל שבזה. ולא רק נגיד, זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ברור שאנחנו קמים כי הקדוש ברוך הוא ציווה, בסדר? אבל בואו נעמיק.
אז כאילו, זה מה שהיה לנו, זה גם לברר לעצמנו, וגם לברר שלא כאילו.
כן, את הגודל, את הגודל שהיה, וזה מתברר הגודל הזה, בזכות הכאילו מרידה הזאת. בזכות הדרישה להבנה, בזכות זה שאומרים, אז מה אם ההורים שלי אמרו? עוד פעם אני אומרת, יש מקומות שאנחנו רוצים כביכול את המרד הזה. למשל, במרד בגלות. לא. נכון, את צודקת. אז אני מסתכל אחורה ואני בודק. זה נראה לי רציני והגיוני, זה נראה לי לא רציני והגיוני, זה נראה לי לא מתאים לי, זה נראה לי כן מתאים לי. יותר מזה, אני מתקדמת צעד קדימה. אני מבררת מה עומד מאחורי זה. שנייה, אני שואלת את ההורים שלי, למה אתם שומרים על זה? למה שאמרתם על זה? אני שואלת את המורים שלי, את הרבנים שלי, לא משנה את מי, בסדר? אני שואלת את אפילו את גוגל, בסדר? מחפשים באינטרנט תשובות וזה. ולזה מצאתי תשובה שסיפקה אותי, לזה מצאתי תשובה שחצי סיפקה אותי, ולזה אני לא מוצא כלום. מה אומרים לי? כי ככה היה מקובל, כי זה הנורמלי. לא רוצה, לא רוצה. מי אמר שזה הנורמלי? לי זה לא נורמלי, לי נורמלי משהו אחר, לי כיף וטוב משהו אחר, הטוב שלך זה לא הטוב שלי, לא נוח לי. את מבינה? עכשיו תראי, בסוף מי שמחפש רק את נוחות החיים במילא לא ילך אחרי הדברים האלה. בעזרת השם הוא יחזור, כי הנשמה שלו לא תיתן לו מנוחה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. ואם לא הוא, אז הבן שלו, בסדר? ומי שהוא רק באנטי, הרבה פעמים, לא שאני, אני תמיד בשיעורי מחשבת, כל כיתה שלימדתי מחשבת ישראל, ולימדתי בהרבה כיתות, קודם כל עשיתי שעת חינוך על נושא של אחריות. למה? כי אני ראיתי את זה הרבה פעמים, שיש, אני מאוד אוהבת ששואלים, בסדר? ושמעמיקים, ושלא מקבלים את מה שאני אומרת כמובן מאליו. אבל ראיתי שיש כאלה ששואלים על מנת לקבל תשובות, ויש כאלה ששואלות על מנת להטריס, ולא משנה מה תעני לא יקבלו. אז עשיתי שעת חינוך, בניתי שעת חינוך שקשורה לנושא הזה, בנושא הזה של אמונה, של לקיחת אחריות. ואמרתי להם, בסופו של דבר, בסוף השיעור הזה, קודם כל, אני רוצה שתשאלו, תעמיקו, תבררו את הכל. אבל אם את באה על מנת להטריס, זה לא משנה מה אני אענה, לא, גם לך יש אחריות על קבלת התשובה. על העמיק בה, לחשוב, על להיות מוכנה בנפש, מקום בנפש, שמוכן לקבל תשובה, גם אם היא מורכבת וקשה לי. אז זה קודם כל, תיקחו אחריות על החיים שלכם, כי בסוף אתם תחיו, באיזה דרך שתבחרו לחיות, בסוף זה החיים שלכם וזה אחריות שלכם, ולא תוכלו להגיד, המורה לא אמרה לי, אמא שלי לא אמרה, לא, זה החיים שלכם. דבר שני אמרתי, אני, אין לי בעלות על כל התשובות האמיתיות והנכונות שמתאימות לכל אחד. ברוך השם, יש המון רבנים, יש המון מחנכים, יש המון אנשים טובים. היום יש גם המון ספרים, יש אתרי אינטרנט, בסדר? יש כל כך הרבה איפה לברר, ויכול להיות שהתשובה שאותי סיפקה ולכן אני נותנת אותה, יכול להיות שאותך היא לא מספקת. אז קחי אחריות ותבררי, ואל תגידי, המורה לא ענתה לי, אז לא, אז אין לזה תשובה. לא, קחי אחריות. עכשיו, יש כאלה שבאמת לוקחים אחריות והולכים ובררים, ואני באמת מאמינה שמי שבאמת עושה את זה בצורה הרצינית והאמיתית, גם יגיע אל התשובות הנכונות. אני באמת מאמינה בזה. ומי שלא, אז יכול להיות שהוא לא רוצה לגמרי לזרוק, הוא כן רוצה קצת לנסות לברר, ובקצת שהוא ברר, זה לא ענה לו, שלום להתראות. נכון, את צודקת שלפעמים זה גם ככה. אז אני לא יכולה לקחת אחריות על כל אחד. אני צריכה לקחת אחריות על האמת. האמת שאנחנו ראויים לגודל. האמת שאנחנו צריכים לברר ולהעמיק ולהגיע לגודל. האמת שאני רוצה שיהיה לי אפשרות לתת גודל לאחרים, למי שכן מחפש, למי שכן אמיתי עם עצמו, למי שכן... זה, ולהאיר את הגודל הזה בגדול, בתאורה ענקית, כדי שגם כאלה שרחוקים יראו את האור הזה ואולי יימשכו אליו, ואולי ירצו לבוא אליו, ואולי ייקחו ממנו. ומי שלא, לא. בסדר? אני לא לוקחת אחריות על הכל, ואני אומרת לך, כל מי שלא חזר בתשובה, כל מי שזה, זה אחריות. אז אני עושה את שלי, ובסוף הם יש להם את שלהם, ובסוף יש מישהו שמנהל את העולם מלמעלה. בסדר? אבל ההסתכלות על זה שרוצים היום תשובות והבנה להכל, ולא מסתפקים בזה שזה ככה היה מקובל עד היום, או שנענה להם כי ככה כתוב בתורה, עכשיו אני לא פחת לענות את זה כי ככה כתוב בתורה, אבל אחר כך אני צריכה להוסיף עוד דברים. בסדר? באמת אנחנו מקיימים כי ככה כתוב בתורה. בסדר? וגם באמת לא את הכל בתורה אני מבינה. ועדיין אני מקיימת, כי ברור לי שזה אמת. בסדר? מה? אני
שומעת ככה בתורה, אני חושב
שהוא
לא מאמין, זה לא?
לא, אבל אני כן יכולה להגיד בהתחלה, אני, בגלל שאני מאמינה בתורה שהיא אמת, שהיא אלוקית, שהיא חיצונית, אז אני מקיימת גם כשאני לא מבינה. מבחינתי ככה כתוב בתורה, ככה אני עושה. עכשיו, לך זה בוודאי לא מספק. בסדר? כי הוא לא מאמין, אבל אני לא הופכת להגיד את זה. ואחרים על עצמי. שאני מקיימת כי ככה כתוב בתורה. בסדר? וזה גם חובה עלינו בסופו של דבר, כי באמת, באמת אין דבר כזה שאתה מבין את כל התורה ואת כל פרטי התורה, וכדי שנברר את הכל ונעמיק בכל, את יכולה להגיע גם ל-120 ולא להגיע להכל, אז בגלל זה אני לא אקיים עד אז. אז אני מקיימת כי כתוב, אומרים לי, מה, אז את פתי, את תמימה? אז כמו שאמרתם פה על דברים אחרים, את הולכת לרופא, בדקת כל דבר שהוא אמר לך? כל דבר שאומרים לך, דלקת גרון, את הולכת לעשות ברור עם עוד 8 מומחים? אם חס וחלילה את מגיעה למצב שיש לך איזה משהו זה, כן, את הולכת כבר לעוד מומחים. ניסית להבין? אני פעם אמרתי לרופאה, כשהיא הבהילה אותי קצת שיש אולי משהו לבן שלי, והוא חושב לא היה כלום, אז אמרתי לה, תסבירי לי מה יכול להיות, תסבירי לי. אז היא אמרה לי, את רוצה שלמד עכשיו 7 שנים רפואה? כאילו, בסדר? עכשיו, יש דברים שיכולה להסביר לי, יש דברים שלא, שהם כבר, כאילו, שזה אתה צריך להעמיק. אז כמו שאני נותנת אמון ברופא, במי שיצרד לי את המכונת כביסה, אני לא מבינה איך היא פועלת, ואני פועלת לפי ההוראות שלה, והבגדים ברוך השם יוצאים נקיים. בסדר? ולא ניסיתי לחקור ולהבין אותה, כי בשביל זה אני צריכה ללמוד מכונאות, והאמת שזה גם לא כזה מעניין אותי. בסדר? אבל אז אפשר להגיד לאנשים, גם אתם חיים בסוף ככה. אתם בודקים את האמת, אתם מבררים שהחברה הזאת היא חברה טובה, ואתם נותנים בהם אמון. אבל בסוף אני מבינה בן אדם, מילא מכונה, מכונות תתקלקל. חבל, אבל בסדר. אבל שאני אחיה את כל החיים שלי, הרי התורה זה ברוך השם לפרטי פרטים. את כל החיים שלי, את כל האמונה שלי, את כל פרטי החיים שלי, אני אחיה על פי משהו שאני בכלל לא ברור לי שזה... אני מבינה שכן, שרוצים לברר. בסדר? אז לכן אני אומרת, אנחנו צריכים לברר את הגודל ולתת את הגודל. כן. לא, למה מעצבנת?
ומה עונים לכל המפלספים הדימונים האלה,
שטיבי, מה... אז לא הבנתי את השאלה. מה זה קשור ביחס לתורה?
נכון, אמרתי לרופא. אז...
אז הם הולכים למרפאים טבעיים. אין דבר כזה, הם סומכים על אנשים שעוזרים להם. בסוף אתה לא יכול להיות רק אדון לעצמך על הכל. אין, לא קיים, בסדר? אולי בקצה העולם באיזה מנהרה ולא יודעת איפה קיים אדם כזה. ואני לא יודעת אם הוא באמת יותר בריא ויותר טוב לו בחיים ממני. בסדר? הם הולכים על פי מישהו שהם סומכים עליו. אז הם לא סומכים על הרפואה הקונבנציונלית, אז הם סומכים על הטבעית. לא משנה, יש לי הרבה מה לומר על זה, אבל זה לא קשור לעניין. בסדר? הם הולכים למשהו אחר, למישהו אחר שהם סומכים עליו. אפילו הם למדו את השיטה, בסדר? אני הולכת למישהי שעושה ביקום. היא למדה את השיטה הזאת ממישהו? הכל שם היא מבינה לגמרי, אני שואלת אותה תוך כדי טיפול, היא חלק מהדברים יודעת להסביר, היא חלק לא. אני פשוט ראיתי שיש כמה דברים קטנים בחיים שברפואה קבלות צנאית, אין להם תשובה, והיא מצליחה לפתור, סבבה. אני לא מבינה לגמרי, הילדים שלי צוחקים על זה, מה זה רפואת תדרים הזאת, מה זה השטויות האלה. כל פעם שבש משהו, אומרים לי, טוב, תלכי למחשפה. אבל באמת, אבל יש כמה דברים פשוטים, אני לא אלך אליה עם משהו מורכב וקשה, בסדר? אבל דברים פשוטים, שראיתי שזה, בסדר? אז אני סומכת עליה. והיא סומכת על מי שהיא למדה את זה ממנה. על מי שאתה סומכת. אין דבר כזה לחיות בעולם להסמוך על אף אחד. אי אפשר לחיות ככה. אנשים שלא עלינו עברו דברים קשים בחיים ובאמת אין להם אמון בכלום, הם אנשים מאוד מסכנים. והם אנשים שחיים חיים של פחד מהצל של עצמם. זה לא הגיוני לחיות ככה, בסדר? זה לא בריא, זה לא טבעי. את גם רצית לשאול. נכון. אז האמת היא ששוב, אנחנו, בגלל שאני נותנת את הדוגמאות האלה, אנחנו מתחילים להיכנס לכל מיני דברים כאלה שאותם אני לא רוצה כרגע, אני רוצה שנלמד אותם כשנלמד את קודם כל את העומק של הרוחות האלה, לפני הפרקטיקה, בסדר? אבל כיוון שאתם שואלות, אני לא רוצה להשאיר ככה בכלל בלי. אז אני חושבת שאמרתי על זה, שקודם כל יש בעולם מיעוט שבמיעוט שבמיעוט של אנשים שבאמת יש להם את זה ולא יכולים להתרפא מזה. בסדר? זה קודם כל צריך לדעת. איך אנחנו יודעים שזה כן קיים? כי כתוב בתורה. אם כתוב בתורה, סימן שזה משהו שקיים. אם התורה אסרה את זה, זה איזשהו יצר שקיים בעולם. בסדר? כי אני אגיד, קודם כל על פי ההיסטוריה, בית אנשים, רגע, גם אנשים שכן מטפלים היום. קודם כל, אז כן יודעים גם את מי הרגו ואת מי לא, וכמה אנשים הצליחו לחיות בצורה טבעית. אבל רגע, אני אגיד גם על היום, מטפלים שמתעסקים בנושא הזה, בסדר, אני לא בקיאה בזה. יש לי שכנה שמטפלת בבנות, בסדר, עם בעיה כזאת. אני מכירה ושמעתי הרצאות וקראתי של כאלה שמטפלים בגברים, יש כמה ארגונים גם כאלה, בסדר? מי שמכירה הרב להראה למשל, מטפל בנושא הזה, יש מטפלים, והם טוענים את הטענה הזאת, בסדר? הגיעו אליהם כל מיני וכל מיני. יש כל מיני דברים שנכתבו על זה. דרך אגב, גם ברפואה העולמית של פסיכיאטרים וזה, אנשים לא דתיים ולא יהודים, בסדר? שכתבו על זה. היום אסור להגדיר את זה כמחלת נפש. אבל עד לפני כן, בדיוק, עד לפני כמה שנים מעטות, זה היה נחשב מחלת נפש, כתובה בספרי הרפואה, בסדר? עם הגדרות, ואנשים טופלו. אנשים באו לטפל בזה, כי באמת, אם היה להם דבר כזה, הם רצו לטפל בזה, בסדר? כי הם הבינו שככה הם לא יכולו להקים משפחה, ובהרבה דתות זה נאסר, ובהרבה חוקים, בהרבה מדינות בהתחלה זה היה אסור. בסדר? הם רצו לטפל בזה. והגיעו למטפלים כאלה. והאנשים האלה טוענים שברובם הגדול זה היה בר טיפול, ויש להם כל מיני דברים גם להגיד למה זה בא, בסדר? יש כל מיני דברים. אנשים שעברו הטרדות בילדים שלהם, בילדות שלהם, סליחה, הרבה פעמים יש להם את זה, ועוד סיבות. יש מגוון של סיבות של זה, וברגע שתיאלף אצל אלה, שזה בגלל דברים כאלה, ברגע שהנושא טופל, לא טופל המשיכה התוך מינית, בסדר? טופל השורש, בסדר? אז אני אומר לזה שחרר מזה. יש כאלה שהיה צריך לטפל גם בנקודה עצמה, בסדר? וכו'. והרוב הגדול הצליחו להיות מטופלים. זה עבודה, כמו עבודה, על עוד כל מיני דברים, בסדר? יש עוד כל מיני. דרך אגב, אנחנו נוהגים על מחלות נפש, לפחד להגיד את זה ולזלזל בזה או לא יודעת מה. יש מחלות נפש שהן יחסית פשוטות, ואפשר לחיות איתם מצוין, ואפשר לחיות שנייה, אפשר לחיות איתם בזוגיות מצוין והכל, ופשוט צריך להיות במודעות ולטפל בזה, ולפעמים כשזה עולה קצת עוד לטפל, והכל בסדר. אני מכירה אישית אנשים מצוינים, מצליחים בעבודה, מצליחים במשפחה והכל, שיש להם איזושהי מורכבות נפשית, הם מטפלים בזה, והכל בסדר. היום לאט לאט זה נהיה יותר איזה. אז אותו דבר, בסדר? מורכבות שאפשר לטפל בה. מיעוט שבמיעוט לא הצליחו לטפל. לא יצליחו לטפל, ויכול להיות שחלקם זה בגלל שהשורשים יותר קשים, יכול להיות שחלקם זה בגלל שאישרו להם את זה, אז הם בכלל לא מספיק עובדים על זה, ויכול להיות שגם בחלקם באמת זה משהו אמיתי, שנולדו איתו, שהקדוש ברוך הוא יצר להם את ההתמודדות הזאת. עכשיו, את שואלת, אז מה התורה עונה על זה? את אותה שאלה אפשר לשאול גם בלבעיות נפשיות אחרות. את, שנייה, את אותה שאלה אפשר לשאול על אנשים שנולדים נכים או כל מיני דברים כאלה. ואני אומרת לך, שלי השאלה הזאת קיימת. אני באמת לא יודעת למה הקדוש ברוך הוא מביא כל מיני חולאים כאלה לעולם. זאת אומרת, בכללי אני מבינה שזה מביא אותנו להיות אנשים יותר טובים אל אותם אנשים, וזה מעורר כל מיני דברים. אבל בפרטי, כן, יש לי שאלות, ואין לי עליהם תשובות, ואני חיה די טוב עם זה שאין לי עליהם תשובות. למה אני אומרת די טוב? כי בסוף זה כן מתעורר כשאתה מכיר אישית מישהו שיש לו בעיה שאיתה הוא בא לעולם, והוא הולך להתמודד איתה כל החיים. אז אני אומרת לך שיש בעיות נפשיות נוספות שלא מאפשרות חיי זוגיות. בסדר? יש בעיות נפשיות נוספות ולא רק נפשיות. בסדר? קחי אוטיזם ברמה קשה. בסדר? יש רמות... נכון, אבל אני אומרת עוד פעם, קחי אוטיזם ברמה קשה, קחי עוד כל מיני דברים, בסדר? תקשיבי לי, עוד פעם אני אומרת לך, את צודקת, את על רמת הקושי, את צודקת, בסדר? קחי, עכשיו סתם, תקחי אפילו בן אדם שמאוד רצה להתחבר, בן אדם שאין, שנייה, שנייה, שאין לו שום, תראי, אני לא יכולה לענות בשם כל הרבנים, אני לא יודעת. אפשר לשאול, אני אומרת שבעולם יש גם תופעות מורכבות שגורמות לאנשים לחיים מאוד מורכבים, בין אם זה תופעות פיזיות ובין אם זה תופעות נפשיות, פסיכולוגיות, שכליות, נפשיות, רגשיות, כל מיני. יש דברים שקרו מתוך דברים שקרו בעולם, שגם זה נורא. זה לא נורא? חייל שיצא לקרב ועם פוסט טראומה שהוא לא מצליח לצאת ממנה לגמרי, ויש לו התפרציות וכל מיני דברים שלא מאפשרות לו לחיות חיי משפחה, זה לא נורא והיום? זה פחות נורא מבן אדם שנולד עם דבר כזה? ויש כאלה שמטופלים וחיים מצוין, ויש כאלה שלא מטופלים לא עלינו, וחיים לא טוב. בסדר? בשנה האחרונה זה עלה מאוד, בעקבות ההוא שלצערנו הרב איציק סעידיאן, שהציט את עצמו. בסדר? אבל זה קיים. או כאלה שנפגעו ככה בגלל שגדלו במשפחה קשה, שהתעללו בהם, או עברו כל מיני טראומות ונשארו ככה לכל החיים, וזה מלווה אותם לכל החיים. ויש כאלה שנולדו עם מורכבויות כאלה. יש כאלה שנולדו עם זה. יש כאלה שזה גנטי. אני, יש משפחה, חברים טובים שלנו, בסדר? שהיו שם בעיות נפשיות אצל ההורים, וחלק מהילדים עם זה וחלק בלי, וגם אלה שבלי המורכבות הזאת, כמעט, לא כולם, אבל כמעט כולם גם נשואים, אבל היה מאוד קשה עם זה, בשידוחים באיזה אנשים לא רוצו. פגשו בן אדם, בחור או בחורה מהימים, אבל בונה, יש רק הנפשי במשפחה. זה מפחיד. והיו כאלה שבכל זאת החליטו לקחת את זה על עצמם. עכשיו, זה עוד יותר מפחיד אצל נשים, דרך אגב. למה? כי אצל נשים זה יכול, יותר יכול להתפרץ בעקבות לידות, הריונות, כל מיני דברים הורמונליים. זה יכול שהאישה עכשיו, כולם יבדקו אותה, יגידו שהיא זה וזה יתפרץ, וזה גם קרה. זה גם קרה. במשפחה הזאת שאני מדברת איתך עליה, בסדר שאני מכירה. זה לא נורא? אני לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, גדלתי איתם. לא שאלתי את הקדוש ברוך הוא, איך? למה מגיע לה? למה? כי היא נולדה להורים עם קצת מורכבות? למה מגיע לה שככה יהיה לה? היא לא יולדת ילדים. היא התחתנה, אבל היא לא יולדת ילדים. בסדר? עם בעיות נפשיות מאוד מאוד מורכבות, עם כדורים כל החיים. כן, יכול להיות ש... כן. עכשיו, תראי, עוד פעם אני אומרת לך, שיש הרבה כאלה שטופלו, יש גם כאלה שהקימו משפחות וזה התפרק. בסדר? אני לא מתעלמת מהמציאות. אבל יש הרבה כאלה שעבדו על זה, הקימו משפחות והכל מצוין. לפי מה שאני יודעת על הרבה מהם, אני שוב, מכתבות ומחקרים שאני מכירה, בסדר? שההתמודדות לא נגמרה להם לגמרי. היא לא הלכה לשום מקום בלי לחזור, בסדר? אלא הם כל החיים, הם הקימו משפחה, נגיד גבר, בסדר? טוב לו עם האישה שלו, הוא אוהב אותה. ילדו ילדים, ועדיין מדי פעם עולה לו המקום הזה. והוא מדי פעם צריך ללכת לכמה פגישות טיפוליות. עולה לו, זה התמודדות לכל החיים. אבל הוא בחר בלעבוד קשה ולהתגבר על זה ולהקים משפחה וכו'. וטוב לו בחיים, והוא שמח שהוא עשה את זה. בסדר? א', יש כאלה ששני בני הזוג היה להם קושי עם זה. בסדר? יש כאלה, ויש גם כאלה אחרים. יש כאלה שלא ידעו על זה מראש, יש כאלה שזה התפרץ להם רק, גילו את זה רק אחרי החתונה. יש כל מיני סיפורים. בסדר? עכשיו, אני גם רציתי להגיד שאמרתי מקודם לגבי זה שהרבה פעמים בגיל ההתבגרות יש איזשהו בלבול וכו', ואז בגלל שהתקשורת כל כך הרבה מנפנפת בזה, בגלל שיש על זה היום סדרות וסרטים ופרסומות ואני לא יודעת מה, ויש מצעדי גאווה בכל מקום וכו', זה כל כך נהיה ככה, שמי שטיפה חש בלבול בגיל ההתבגרות כבר מחליט שהוא כזה, בלי שהוא באמת כזה. כבר נמשך לזה, נותן לזה את הפורקן ואת המקום, וזהו, החליט שהוא כזה. ויש כאלה שנתקעים שם, ויש כאלה שבאיזשהו שלב אומרים לו, בעצם אני הכל, בסדר? אני גם נמשך לזה וגם לזה. ויש כאלה שמחליטים לצאת משם כי פתאום הם מגלים שזה באמת לא הם. יש כל מיני, ויש כאלה שנכנסים לשם ונפגעים שם, ואז עוד יותר קשה להם לצאת מזה. וכל עוד אנחנו כן נגדיר את זה כמחלה, כמשהו שאפשר לטפל בו ב-99% מהמקרים, כמשהו לא בריא ולא טוב, אז חלק גדול מאלה שמגדירים את עצמם ככאלה לא היו מגיעים לשם בכלל. לא היו מתנסים בזה בכלל. וגם אם היו מגיעים לאיזשהו בלבול, זה היה מתיישר. ויש עוד חלק קטן שכן זקוקים לליווי וטיפול ותמיכה. ויכול להיות שיש גם איזשהו חלק קטן. שוב, אני אומרת, תקחי גם את הדברים האחרים, זה לא פחות מזה. זה לא יותר מזה. בסדר? אני סתם זוכרת, עכשיו עולה לי בראש איזה אחד, בן אדם מאוד נחמד, רווק מבוגר, שהיה כבר נפטר, שהיה מגיע להורים שלי הרבה, לשבתות, לכל מיני, לא התחתן כל חייו. בסדר? בן אדם, ככל הידוע לנו, לפחות רגיל, נורמלי, בסדר? מה, הוא לא מסכן שהוא לא הקים משפחה? שהוא לא יצטרך להקים משפחה? בסדר?
זה משהו
שבשליטתו. או שכן, או שלא. אם היית שואלת אותו, הוא אמר שזה לא בשליטתו. הוא ניסה, הוא עשה את כל מה שהוא יכול. אז את אומרת שהם אומרים שזה לא בשליטתם.
לא, אני יכול להתחתן, אבל כאילו אסור לי.
כן.
מישהו שהוא ככה, הוא עושה את כל המאמצים שלו, אבל כאילו זה כבר משהו מהר.
כן.
ברור שיש מקבויות את זה, אני פשוט חושבת שהדבר הזה בעייתי, אני לא חושבת שהם יקבלו את התשובה, אתה לא, כאילו נראה לי שיהיה לנו מאוד מאוד מורכב.
תשמעי, אני יודעת, שוב אני אומרת לך, מכאלה שמטפלים בזה, שאני שמעתי מישהו שמדבר על זה שהוא טיפל, ושלמשל היה אצלו בחור שבאמת הוא באיזשהו שאלה ורים ידיים המטפל, ואמר שאולי צריך טיפול גם יותר מעמיק, אולי צריך לחכות כמה שנים שהוא יהיה יותר מוכן לטיפול, הוא מבחינת הטיפול שלו הרים ידיים, כאילו לא הצליח לאיזה. והוא אמר לאותו בחור, בסדר, היה לו לא מקרה אחד כזה, בסדר? הוא אמר לאותו לבחורים כאלה, בסדר, אני מדברת עכשיו על בחור ספציפי, הוא אמר לאותו בחור, הוא שאל אותו, כאילו, בסוף החיים פתוחים לפניו, הוא יכול להחליט לחזור בשאלה, כן? הוא יכול להחליט, בסדר, אז אני אחרי להיות עם גבר, כאילו, ולא על פי התורה, נכון? אז אולי תעשה את זה. למה אתה לא עושה את זה? והוא אמר לו, לא, אבל אני באמת כן מאמין בקדש ברוך הוא. אני באמת כן מאמין בחיי תורה. אני רוצה חיים כאלה. אני לא רוצה את החיים האחרים. אני רואה את הרע שבהם, אני רואה את הטוב שבחיים האלה. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני מאמין. אני רוצה. ולכן אני גם רוצה לעבוד על מנת להצליח להתחתן עם אישה. בסדר? כרגע, אני לא במקום הזה, אבל הוא רוצה. אז זאת אומרת, את מבינה? אז הוא כן מבין שזה. בסדר? יש, אני מאמינה שיש בליבו איזשהו כס במקום מסוים על הקדוש ברוך הוא הרחבת על ההתמודדות כזאת. בסדר? אבל עוד פעם אני אומרת לך, זה לא התחום היחיד שבו יש את ההתמודדות הזאת. ואת השאלות האלה כלפי שמיה. בסדר? יש גם, יודעת מה, ילד שנולד ממזר. בסדר? זה גם משהו מהתורה, זה אשמתו? זה לא אשמתו. יש לנו שאלות. אני אומרת, אני לא מבינה את כל עולמו של הקדוש ברוך הוא. לי זה ברור, במיליון אחוז, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. ברור לי שהוא ברא את העולם, ברור לי שברא את העולם רק כדי להיטיב, ברור לי שזה. בתוך זה, יש דברים שאני לא מבינה איך זה עושה טוב. אני לא מבינה. אני אומרת, אתה, כאילו, צריך גם לדעת לעמוד מול זה. ואני לא נבהלת מזה שאין לי תשובות, מצד שני, ברור שזה גם מפריע, בוודאי כשאתה פוגש מישהו אישי שמתמודד עם זה, זה עוד יותר כואב, נכון? בסדר? ילד שנולד מסומם, להורים מסוממים, בסדר? גם את שואלת על זה, מה הילד השם, מה זה? כן, יש השפעת דורות, יש כל מיני דברים. ועוד פעם אני אומרת, יש גם בעיות נוספות אחרות, שכן, אני הייתי רוצה לראות את העולם כולו מתוקן ובריא, ונעים ונחמד, אני מאמינה שזה גם יגיע. ואני לא מבינה הכל למה זה בא ככה. בסדר? כן, יש מקום של שאלה. אבל האם, ועכשיו אני חוזרת לכלל, ונניח שכאילו זה לא פייר, בסדר שאותו אחד נולד עם זה, ועכשיו הוא לא יכול להקים משפחה. ואם הוא להקים משפחה זה בניגוד לתורה וכו'. בסדר? ואני באמת מרחמת עליו, ואני זה. אז האם בשביל אותו אחד כזה, או אחדים כאלה, לא משנה, בשביל זה אני מוכן, אז אני רוצה לעשות את זה כאילו זה בסדר, כאילו זה יותר מקובל, ובגלל זה אני הולכת להפיל עוד אלפי קורבנות בפח, שכן היו יכולים לצאת מזה. זה כן הגיוני? את מבינה? בשביל כאילו ההתחשבות באותם אחדים, זה גם לא הגיוני. מבינה? אז אני אמרתי שמטפלים גם מה שהיה עד שזה נאסר בחוקי, בספרי הרפואה, בסדר? וטיפלו בדברים כאלה, וגם מטפלים שמטפלים בזה היום, בסדר? אומרים שהרוב, קודם כל אני אומרת לך עוד פעם, יש הרבה שבהתחלה מגדירים את עצמם ככלב וזה, ויוצאים משם, הולכים משם, בסדר? וכאלה שאפילו עשו צעדים קדימה של ניתוחים וזה, ומצטערים על זה, ויש כאלה שאז אומרים עם השניים, ויש הרבה כאלה שהולכים לטיפול, ובאמת, עכשיו, ככל שאת יותר עושה את זה כדבר מקובל, אז פחות אנשים גם מנסים לטפל בזה. פחות זה. עכשיו, דרך אגב, יש כל מיני דברים מאוד קשים שאומרים על מה שקורה באמת עם כאלה. יש אחוזי התאבדות הרבה יותר גבוהים בקרב כאלה. ומה טוענים מהקהילה? שזה בעצם באשמת החברה שלא מקבלת את זה. אז בגלל זה. אבל האמת היא שאם בודקים את זה לעומק זה לא ככה, וזה מראה על מורכבות הרבה יותר גדולה, נפשית הרבה יותר גדולה ועמוקה.
והטיפולי
המראה לא... לא טיפול, אל תגידי טיפולי המראה, כי טיפולי המראה זה הבלבול שנוצר עם זה. טיפולי המראה זה טיפולים שהיו עושים אותם פעם עם שוקים חשמליים ועם כל מיני דברים מאוד קשים. בסדר? אנחנו לא מדברים על דבר כזה. מדברים על טיפול נפשי, עמוק. לא, אנחנו נגד, בוודאי שכן. לא, ממש לא, זה הבעיה בהגדרה, הבלבול הוא בהגדרה. רבנים לא שולחים לטיפולי המראה, רבנים שולחים לטיפול. בסדר? טיפול עמוק ואמיתי, שנוגע בנפש, בעומקים שלה, מגלה את הכוחות שבן אדם, בבן אדם, עוזר לו להתגבר על דברים שהוא חווה או ראה, או אפילו נולד איתם או לא יודעת מה, זה משהו אחר לגמרי, וזה רק ברצון של הבן אדם. לעבוד, ובכל רגע נתון הוא יכול ללכת, ואף אחד לא עושה עליו לא כישופים ולא חשמל ולא כלום, בסדר? אז זה טיפולים. טיפולי המראה זה הדבר הזה של שוקים חשמליים וכל מיני דברים כאלה, ולא שולחים לזה, לא שולחים לזה, ממש לא. אלא מה, שכאלה היום הקהילה אומרים, גם לאסור גם את הטיפולים האלה. למה? כי זה בעצם להגיד, זה בר שינוי אצל הרוב. זה בעצם להגיד, זה לא טוב החיים בצורה הזאת, והם לא רוצים שאנחנו נגיד את זה. כן. אני כמובן, עוד פעם אני אומרת, אני לא לוקחת אחריות על כל אחד, ולא על כל רב, ולא על כל רבנית, ולא שום דבר כזה. מה שאני מכירה, מהרבנים שאני מכירה, אף אחד לא מזלזל. ואף אחד לא אומר, תעבוד על עצמך שלום. בסדר? מה שאני מכירה זה שהולכים לאנשי מקצוע אמיתיים, מוכנים לעזור במימון, להשיג מימון למי שצריך, בסדר? לעזור לו אם הוא רוצה דווקא להסתיר את זה ולא לגלות את זה, אז ככה, אם הוא רוצה דווקא כן לשתף את המשפחה, עוזרים לו, בסדר? אני מכירה סיוע מאוד עמוק, אמיתי וחם ומכיל ותומך, זה מה שאני מכירה, בסדר? אני לא אומרת, יכול להיות שפה ושם בקצה גם היו דברים אחרים, אני לא יודעת, בסדר? אני מכירה שהיום יש הרבה יותר מודעות לזה והרבה יותר, כמו לדברים אחרים. כמו לעוד בעיות ומורכבויות אחרות, בסדר? זה מה שאני מכירה. וכן, יש אצל מי לטפל ויש איך לרובם. שוב אמרתי, יש גם בקצה, גם מקרים, ואת אומרת כואב לי הלב, וחשבתי שאני צריכה להגיד שכואב לך הלב, אבל אותה בלי שבאמת אי אפשר. נכון, אני מסכימה, זה באמת כואב. בסדר? טוב, אז אנחנו ככה נכנסנו לזה, ואז אנחנו אין לי טענות, כן? שוב, אני שמחה ששואלים. ואנחנו עוד לא נכנסנו לדברים עצמם, אני רוצה שבכל זאת, אם נספיק בכמה דקות אחרונות, בכל זאת עוד קצת. אומר הרב, נושיט להם דברים טובים, דברים נחומים, מלאים שכל, מפיקים שקט ואומץ, על ידי אותו הכוח עצמו שטלטל אותו לתוך מצבו, נרעש והרוס. זאת אומרת, דווקא מה שגרם לזלזול ולזה, אז אנחנו ניתן כוח ממול. כוח גדול שנרומם את האנשים, שירומם את הבלבול, שירומם את החיפוש אחרי הגודל. בסדר? שייתן את המענה הזה. טוב, יש לי פה עוד משהו שככה שמתי את זה בסוגרן, מכיוון שאין לנו זמן, אז אליו אני לא אכנס. טוב, אולי קצת, כן, כמה משפטים. ברובי תקופות ההיסטוריה אנחנו מוצאים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הראשונים שאנו משתאים על גודלם ועוז רוחם. אבל הכלל, תקשיבו טוב, הוא היה המון, אבל הכלל הוא היה נתון בשפל המצב, בין בדעת בין במוסר. אמת כי נעלה מכל ההמון היה המון אמנו מצד הקדושה האלוקית החופפת עליו ויהי לנס. בדורות האחרונים התחילו הענקים להתמעט והכלל הולך ומתעלה. בימינו נתמעטו הבורים, אלו מותם נתמעטו והוקטנו הגאונים והצדיקים. בתקופה הנמרה של עכשיו הדבר בולט למאוד, וזאת העלייה שכלל המוני הסיבה גם כן הסב וגם כן ירידה. שהדור שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מההורים או מורים קטן מערכו. אז מוסרם אינו לוקח את לבבו ואינו משביר את צמאונו. גם אינו מטיל עליו שום אימה ופחד, שכבר התעלה בתוכנו מלהיות מעמיד לאופיו לחייו, מפני בריחה מפחד איזה שהיה, בין מוחשי בין ציורי, בין חומרי בין רוחני. הוא מוכשר רק להתרומם, ללכת באור החיים ההולכת למעלה ומשכיל. הוא לא יוכל לשוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה, שיראת הרוממות תתחבר עמה. בפועל עוד לא הוציא שום דבר למעשה הוא, דורנו הנרעש, אבל בכוח יש לו רב. דור כזה היוצא להורג בעוז נפש בשביל מטרות שהן נשגבות לפי דעו, וחלק רשום ממנו רק מצד רגש היושר, הצדק, המדע שבקרבו, לא יוכל להיות שפל, אפילו אם המטרות הן לגמרי מוטעות, אבל רוחו הוא נשגב גדול ואדיר. בהיסטוריה, אומר לנו הרב, היו גדולים, ענקיים, ענקיים שאפילו אנחנו לא מכירים היום, אבל העם ברובו היה בור ועם הארץ. עכשיו, זה נכון גם לתורה, וזה נכון גם לדברים אחרים. זאת אומרת, היה לך גאונים, בסדר, כמו אריסטו, כמו כל מיני, לא משנה, בסדר, אני בכוונה נותן דוגמאות לאו דווקא מהיהדות, ורוב העם לא ידע כלום, לא הבינו בכלום, היו נבערים. אז איך הם הצליחו לחיות ההמון הנבער הזה? מה אתם אומרות? איך הוא הצליח לחיות בכל זאת בטוב? מכוח הצדיקים, ואפילו שמח על, הגדולים האלה. בסדר, אני טיפש, אני לא יודע קרוא וכתוב אפילו. אבל יש איזה אריסטו אחד, פילוסוף, שהוא אמר שככה זה נכון וטוב. אז אני עושה מה שהוא אומר, בסדר? כאילו כל מיני דברים כאלה. אין לי סיכוי, אין לי סיכוי לברר את הדברים האלה. יש ענקיים, וואו, איפה אני ואיפה הם, בסדר? ואני הקטן לא חייב להבין את זה. לא, אין לי סיכוי, אני קטן, אני הולך על פיו. אומר הרב, בדור של גאולה, הגדולים קצת יורדים, כבר אין לנו גדולים כמו, בסדר, משה רבנו, כמו הרמב״ם, יש לנו גדולים ברוך השם, בסדר? אבל אין לנו גדולים כאלה. ומצד שני, החוכמה והטוב מתפשט בכל העם. עכשיו, שוב אני אומרת, זה לא רק ביהדות, זה בעולם. בעולם, היום העולם הוא הרבה יותר משכיל, אנחנו יודעים את זה. פעם רוב העולם היה אנלפבית, בסדר? והיה את, אפילו מבחינה כלכלית, היו את העשירים ששלטו, והיו את העניים שהיו עבדים שלהם. בסדר? ואין לך סיכוי להתחיל להתקרב לעשיר הזה. והיום, כשזה בעצם החוכמה מתפזרת על כולם, אז כולם רוצים גודל, כולם רוצים להבין, וכבר לא מוכנים להישאר במקום הנמוך. עכשיו, העלייה הזאת היא שכולם רואים את זה, והם רוצים להבין, ושוב מסתכלים אחורה על ההורים, ובעצם לא מקבלים מענה, כי הם היו עדיין בדור הקטן יותר, שרק הגדולים ידעו, אז לא מקבלים תשובות מהם. ולכן בעצם מזלזלים, כי זה לא מרווה את הצמרון שלהם, והם מחפשים תשובה ממקום אחר. גם פעם היראה, הפחד, שוב, גם ביהדות וגם לא ביהדות, הפחד הוא שלט, פחדו מגיהינום, בסדר? פחדו ממחלות, פחדו מכל מיני דברים. היום הפחד כבר לא שולט, לא מפחדים. והיום אנחנו רוצים לשוב מאהבה, מבחירה, מהבנה של אמיתות הדבר. יחד עם יראת רוממות, כן, אבל כבר לא יראה של פחד, זה כבר לא פועל עלינו. כבר לא רוצים רק את התשובה הזאת. והוא אומר הרב, תסתכלו איך אנשים מוכנים לצאת, למסור את הנפש, למות למען העם שלהם, למען כל מיני דברים שחשובים להם, בסדר? זה מראה שיש גודל באדם, שהוא לא כלומניק אם הוא מוכן למסור את הנפש, אפילו על דברים שנראים בינינו שטויות, בסדר? אבל זה אומר שהוא מוכן למסור את הנפש, אז יש לו גודל. אז בואו ניתן מענה לגודל הזה. עוד ככה, ממש משפטים קצרים ואני אסיים. התחייה של השבת, טוב, הוא, דרך אגב, את מה שאמרנו מקודם, הוא מרחיב פה, אתם תלמדו את זה במאמר הדור. התחייה של השבת לב אבות על בנים ולב בנים אל אבותם, אי אפשר להיות כי דווקא על ידי אוויר עד ארץ ישראל. זאת אומרת, המצב הזה שכבר הבנים חוזרים לדרך האבות ולא רק זורקים אותה, והאבות מכירים בגודל של הבנים, זה באמת יכול לקרות רק בארץ ישראל. אבל לא זאת היא תורת החיים הנצרכת לדור של עקבתא דמשיחא, שהיא מוכרחת להימשך מארץ החיים ממקום בית חיינו. בסדר? שוב, זה העניין הזה שזה יכול לקרות רק פה. להם אנו צריכים ללמד תורת חיים ממקור חיים. לא רק תורה של דברים שבקצה, תורה ששייכת לחיים, שמתייחסת למה בן אדם מרגיש, מה הוא חש, מה היצרים שלו אומרים, עם מה הוא מתמודד. חייבים תורה שמתייחסת לזה, תורת חיים. דרכי מוסר מלאה אורה וצהלה, דברי חן ושכל טוב, זה חייב להיות משהו שמלא שמחה, לא רק מפחיד, לא רק קשה, לא רק חשוך. מלא שמחה, מזוקקים ומצורפים, מבוררים ומסומנים, עד שמעצמם ימצאו את השלמת כל אידיאליהם וכו'. בסדר, אומר פה עוד, ואני הולכת למשפטים ממש האחרונים של המאמר. ולב האבות יתחיל להכיר את כל האוצר הטוב הסגולה הגזולה, הגנוזה שבבנים. זאת אומרת, גם הדור של ההורים בעצם רואה את הילדים מורדים ועוזבים הכל, ומזלזל בזה, כי בעצם זה נראה רע. אז הוא אומר, לכן הוא אומר, לב אבות יתחיל להכיר את כל אוצר הטוב והסגולה הגנוזה שבבנים, בעומק נפשם הערה והחיה, והבנים יכירו את הקדושה והטהרה העוד והתפארת המלאים בלב האבות, שלקחו להם את כל אלה בנחלה מדור דורים, על ידי שמירת קדושתה של תורה ומצוותיה, ועל ידי הדבקות הפנימית בשם השם אלוקי ישראל שוכן בציון ובוחר בירושלים. וכל אחד מחברו ייקח את כל הטוב, את כל הנאה והכשר, אחרי הזרחת אור החוכמה, הגבורה, העוז והענווה משני הצדדים. שכל אלה יביאו להכרה נאמנה, שרק על ידי ההתאחדות הרוחנית של ישראל הצעיר עם ישראל הזקן, תבוא ישועה ותצמח גאולה. זאת אומרת, האבות יכירו בגודל של הבנים, הבנים יכירו בגודל של האבות, והחיבור יעשה מעליו. זה בסוף התהליך. כן, זה גם כבר קורה, זה קורה הכל שלב, גם זה וגם זה, גם זה וגם זה, אבל בסוף יש את האיחוד באמת של הכל, בגאולה השלמה. טוב, אז אנחנו נמשיך בפעם הבאה. שבת שלום.